הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. עושים איתי במלאכה היום רועי קנטן, דוד קליגר ואלי כהן. שלושתם מביאים את הקולות אליכם. היה זה ביום חמישי. רוח כלילה מנשבת על פניהם. הנוף פסטורלי והאווירה מתאימה בדיוק לנושא השיחה. הם הסתובבו אנה ואנה ושוחחו. בני יקירי, האם אתה יודע מהו חשבון בנק? שעליו כן. תסביר לי בבקשה. חשבון בנק הוא חשבון שממנו מוציאים כסף, השיב הבן. ומי מכניס את הכסף לבנק? ומהו מינוס? וכיצד זה נוצר? השאלות הללו היו כבר מדי הרבה בשביל נער צעיר. או אז התיישבו הבן והאב למול הנוף, כשידו של האב מונחת על כתפי הבן ברכות. אבט בני יקירי, כל אדם יכול לפתוח חשבון בבנק. חשבון הוא כמו מגירה בארון הבגדים. אתה מכניס לשם סכום כסף בתחילת החודש, ובמהלך החודש אתה משתמש בכסף בכל מיני צורות. אתה יכול לכתוב צ'ק, אתה יכול להשתמש בכרטיס אשראי, אתה יכול גם להוציא כסף מזומן. אז איך נהיה מינוס? שאל הבן. זה בדיוק ההבדל בין מגירה בארון לבין חשבון הבנק. במגירה, השיב האב, כשנגמר הכסף, אין מייחן להוציא, שערי נגמר הכסף. לעומת זאת, בחשבון הבנק אתה יכול לבקש מהבנקאי שייתן לך כסף משלו, ואז אתה במינוס. הוא בפלוס, שערי הוא נתן לך כסף, ואתה במינוס, שערי אתה חייב לו. אבל העיקר, בני, אני רוצה שתבין שכמות הכסף שמכניסים לבנק וכמות הכסף שמוציאים מהבנק, הם מנוהלים על ידך. אתה בוחר וקובע כמה כסף להכניס וכמה כסף להוציא. אתה גם קובע לאיזו מטרה להוציא את הכסף. הכל מנוהל על ידך. לאחר הפסקה קצרה, המשיך האב. מחר חמוד, אתה נהיה בן 13. מחר אתה נהיה בר מצווה. מחר אתה פותח חשבון בנק עם הקדוש ברוך הוא. ממחר יש לך את האפשרות לבחור להפקיד מצוות ומעשים טובים, או חס וחלילה להכניס את החשבון שלך הפרטי לחובה, על ידי אי עשיית מצוות או חלילה עשיית עבירות. ממחר זה שלך. יש לך את הבחירה לעשות את כל מה שתחפוץ למען עתידך. החשבון הזה עם הקדוש ברוך הוא חשבון שלך בלבד. אין לאף אחד זכות חתימה בחשבון הזה. אף אחד לא יוכל להפקיד לך מצוות שם. ואף אחד גם לא יוכל להפקיד לך עבירות שם. הכל שלך. אתה בוחר. לאחר עוד כמה דקות המשיך האב ושאל, מה לדעתך קורה בני כשכל בעלי החשבונות בבנק נמצאים במינוס? כלומר, הבנק נתן לכל האנשים למשוך יותר כסף ממה שיש לו. השיב הבן, הבנק יפשוט רגל כי נגמר לו הכסף. ואם יבוא לקוח אחד ויפקיד מיליון שקל שעל האב, אז הוא יציל את הבנק, השיב הבן. בני יקירי, אמר האב, קודם הסברתי לך שהחשבון הוא פרטי שלך, ואכן זה נכון. אבל כל אחד מהאנשים שלהם חשבון בבנק משפיע על כולם. כל מצווה שאתה מפקיד בחשבון הבנק שלך משפיע על כל עם ישראל, שהרי לכולם חשבון עם בורא עולם. לעומת זאת, כל עבירה שעושה אחד מכלל ישראל מכניס לחובה את כל כלל ישראל. בני, מחר בגיל 13 ייכנס בך יצר טוב. ממחר תוכל לבחור בטוב או חלילה ברע. בני, בחר בטוב, תפקיד הרבה מצוות, וכך תדאג לחשבון הפרטי שלך ולחשבון של כל כלל ישראל. מאזינים יקרים, היום אנחנו נשוחח על ענייני בחירה. בכל יום אנו עומדים בפני הרבה בחירות. למעשה, כל היום אנו בוחרים. כל עשייה שלנו היא בחירה. אנחנו בוחרים מתי לקום, מה ללבוש, מה לאכול, איזו מסכת ללמוד, כיצד להגיב לשכן, כיצד להגיב לחבר בכולל. ובקיצור, כל היום אנחנו בוחרים. ישנם אנשים שעבורם בחירה היא דבר לא קל. אך ישנם כאלו שכל בחירה זה דבר מורכב מאוד. היום בתוכנית שלנו לרגל בר המצווה של בני יקירי, בחרתי לשוחח איתכם מאזינים על עניין הבחירה. נעשה זאת באמצעותו של יניב פרידמן, פסיכולוג קליני, מטפל בעמותת בית חם ובתחנה לבריאות הנפש באפרת. לילה טוב, יניב.
ערב טוב, אריה.
טוב, יניב, עוד לפני שאנחנו נשאל אותך האם באמת אנחנו מתחילים לבחור רק מגיל 13, אני הייתי מבקש לומר למאזינים שלנו, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר, כבר מעכשיו אנחנו פותחים את הקווים ל-058-693-93, 058-693-93. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו דרך הפקס ב-03-616-4477. אפשר לפנות אלינו גם דרך החלונית, הודעה לשידור. אתם נכנסים לאתר של רדיו קול חי, בוחרים בחלונית הודעה לשידור וכותבים לנו את ההודעה. וכמובן, כמובן שהדרך הקלה ביותר, דרך האפליקציה שלנו של רדיו קול חי. באפליקציה הזאת גם יש את הטאב הודעה לשידור. אתם כותבים לנו, שואלים אותנו, ואנחנו בעזרת השם, בעזרת המומחה שלנו יניב פרידמן, פסיכולוג קליני, נצליח בעזרת השם להשיב לכם על כל מה שמטריד אתכם. זה יכול להיות או בענייני בחירה, או בענייני קושי לבחור, או בכל נושא שעולה על ליבכם. אז הקווים פתוחים, ואנחנו המפיקים שלנו כבר מקבלים שיחות. אנחנו תקווה שנוכל בעזרת השם לענות לכולכם ככל שיותר לנו הזמן. שוב לילה טוב, יניב, מה שלומך הערב?
ערב נפלא, ברוך השם, בסדר גמור.
אז בחרת להגיע לאולפן.
בחרתי, אומנם בהתראה קצרה, אבל בחרתי לקפוץ למים.
כן, טוב, אתה יודע שאצלנו הכל נעשה, אנחנו ברוך השם, ידינו מלאות בעבודה. אז מה, באמת כשנכנס יצר טוב בגיל 13, מאותו רגע יש לנו את זכות הבחירה? כי לי זכור משהו עם משה רבינו שפרו הביא לו איזה אגוז וגחל, והוא בחר בגחל. יש איזה גמרה שאומרת שרוצים לבחון עם תינוק, אם ילד יש לו כבר דעת, אז נותנים לו שתי דברים, והוא צריך לבחור, ואם הוא בוחר את האגוז, אנחנו יודעים שהוא חכם, אם הוא בוחר את האבן, אנחנו יודעים שהוא כנראה עוד לא הגיע לגיל החוכמה. אז ממתי אנחנו מתחילים לבחור?
אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, אריה. לכאורה הבחירה מתחילה מינקות, שמים לילד צעצוע, הוא בוחר אם לשחק אם לא, הוא לא מקבל משהו, הוא בוחר אם לבכות, או להיות בשקט ולהיות סבלן. אבל האם זה באמת בחירה בשלב הזה? הרי הבחירה שלו לא מודעת. עצם עשיית פעולה היא לא בהכרח מעידה על בחירה.
מה זה אומר? זה שאם תינוק בוכה כשלא נותנים לו מה שהוא מבקש, הוא לא בוחר, אז מה הוא כן עושה?
הוא מגיב. זה אינסטינקטים, כמו בעל חיים. למה אנחנו קוראים בחירה? בחירה אנחנו קוראים למצב שבו אדם מנהל את עצמו באופן מודע.
זאת אומרת, אם יש לנו ילד שאנחנו... אמא באה ואומרת לו, אתה יכול לקבל או חבילת במבה או חבילת ביסלי. או שאומרים לילד, אתה יכול לקבל או לשחק בלגו או לשחק בקפלה. והוא בחר באחד מהם. זה לא אינסטינקט, זה משהו שהילד בחר, זו כן בחירה, לא?
בוודאי. אני התכוונתי לשלבים באמת הרבה הרבה יותר מוקדמים, באמת של ינקות, של תינוק.
כן, ששם יש הרבה דברים שהם אינסטינקטים, כמו תינוק איכשהו נולד.
אבל כאן אני רוצה באמת להשלים את הנקודה, יש כאן נקודה שאנחנו רואים את זה, האם אדם בוחר או לא, כאילו זה שתי האפשרויות. אבל הסוד הגדול שבחירה זה תהליך מתפתח. אנחנו בעצם מלמדים את האדם לבחור.
מי זה אנחנו?
הסביבה הקרובה, מן הסתם בדרך כלל זה ההורים.
הסביבה הקרובה בענקות היא ההורים, אז אתה אומר שהרבה מהנושא של הבחירה, הוא קשור בהורים, איך ההורים שלנו התנהגו ואיך הם לימדו אותנו לבחור? ההורים שלנו מלמדים אותנו לבחור?
בוודאי, אנחנו תמיד שמים לב לתגובות. אם לדוגמה על כל בחירה שלא הייתה נבונה, יש איזושהי הקפדה נוראית וביקורת מאוד חריפה, האדם נהיה משותק, הוא מפחד לבחור כבר. זה משהו שילווה אותו בעתיד, את הקושי לקבל החלטות, יכול לנוק גם מהביקורת המופרזת על טעות בבחירה.
ואז מה, אבל לבחור הוא חייב, אז מה, ייווצר כאילו מצב של הימנעות מבחירה?
הימנעות בכלל מצמתים שיצריכו בחירה.
טוב, זה נשמע לי עמוק מדי, אבל יש לנו מאזין שעל הקו, נכון אלי? יש לנו מאזין עקוב, בוא נאמר לו לילה טוב.
לא.
כן, לילה טוב מאזינה.
זה לא מאזינה.
רגע, אני לא שומע טוב, רק שנייה, אולי אפשר טיפה לשפר את המיקום שלך, אתה מדבר מפלאפון?
כן.
אז תנסה לשפר את המיקום, כי אני ממש 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 שומע לא טוב.
שומע?
כן, בסדר.
מדבר בחור שסובל מדעת אני בעיקר מדברים על חייה, אבל...
רגע, סליחה, אתה חוסם אולי את הטלפון, אני ממש לא שומע אותך ברור.
לא.
טוב, אז בוא ננסה להתקדם, ואם הקו יאפשר לנו נוכל גם ככה להתקדם איתו. אתה אמרת שאתה מדובר בבחור בן כמה?
22.
22?
כן.
שסובל ממה?
חרדות, לחצים נפשיים.
לחצים נפשיים?
כן, כאילו אני עודף, אני חושב שאתי ברחוב, באוטובוס, כל מקום, זה ממש משתק אותי.
טוב, אני אחזור על הדברים שלך, כי אני חושב שהמאזינים ממש מתקשים לשמוע, אני עוד ככה עם אוזניות באולפן, אני שומע אותך יותר טוב, אבל אני חושב שהמאזינים מתקשים לשמוע. אם אני מבין טוב שיש לך לחצים נפשיים, ואתה אומר שזה תופס אותך ברחוב, באוטובוס, בכל מקום, אתה רוצה אולי לתאר לנו קצת יותר למה אתה מתכוון לחצים נפשיים, כי זו מילה מאוד כללית?
כאילו, אני מרגיש מאוד
לחוץ,
כאילו, אני מרגיש מאוד לחוץ, לא שלם עם עצמי, כאילו, שמאוד מבקרים אותי, חושבים שאני שונה, אני לא חגיל, רואים עליי שאני נראה מאוד לחוץ, כי באמת אני לחוץ, יש לי כל מיני דברים שמטרידים אותי.
זאת אומרת, אתה אומר שאתה מרגיש שמבקרים אותך הרבה. מי המבקר אותך בישיבה, בבית, אחים, אחיות?
בכל המקומות שהסתרתי.
בכל מקום שאתה נמצא מבקרים אותך?
כן.
סליחה?
כן.
למה אתה חושב שמבקרים אותך, או על איזה נושאים מבקרים אותך?
לא, כאילו, נאמר, אני נכנס לאיזה מקום, אז מתפקים, כאילו, מבט כזה, מאיפה נחת אותה, מה, כאילו, שהיא גאתה בירח או משהו.
אני לא מבין מה הוא אומר. אני ממש לא שומע אותך.
אני אומר ש...
יש לך טלפון נייח, כי אנחנו ממש מתקשים לנהל את השיחה ככה, וחבל. כי אני מרגיש שאתה עשית, אתה יודע, צעד חיובי מאוד לפנות אלינו, ומצד שני קשה לנהל את השיחה. יש לך טלפון נייח?
אין לך. אני רוצה לדבר יותר בקול.
אז תנסה לדבר יותר בקול, ובוא ננסה שוב.
טוב.
אני שאלתי, מי מבקר אותך, וככה תן לי איך זה מתבטא.
אין איזה מישהו ספציפית שמבקר אותי, כאילו, זה יותר הרגשה שלי, אני מרגיש כאילו לא רצוי בעולם.
כן, ומה למעשה אתה שואל, או אתה מצפה מאיתנו? לדעת איך אתה יכול לשנות את ההרגשה הזאת?
או לשנות את ההרגשה, או לדעת כאילו איך לברום עם ההרגשה הזאת.
אבל בוא ננסה רגע להבין, ועוד מעט אני ככה יכניס את הפסיכולוג שלנו לשיחה, האם הביקורת היא, זה דבר, אתה יודע, יש, כשאנחנו מדברים, בן אדם הרבה פעמים אנחנו רוצים לדעת על מה הוא מבסס את העובדות, האם מדובר בעובדות, מדובר במשהו שהוא יותר הרגשה, כי אתה יודע, במהלך של חיים תמיד יש הערות שמאירים לבן אדם, אם הוא עושה דבר נכון או לא נכון, לדוגמה, ילד משתמש ב... אתה יודע, אוכל על צלחת ולא מפנה אותה מהשולחן, וההורים באים ואומרים לו, אדוני, זה לא בית מלון פה, אכלת, תפנה את הצלחת שלך. זאת בעיניך הערה? או שזה ביקורת? או זה בסדר? זה לא בסדר?
בעיניי זה לגיטימי.
אז בוא תן לי דוגמה של ביקורת שאתה מדבר עליה שהיא לא לגיטימית והיא מציקה לך.
למשל,
מה
אני
יכול
לגיטימית? בבוקר מי לא יודע מה, מ-9 עד 1-2, ואומרים כאילו, יש להם תלונות שכאילו שזה לא מספיק, צריך ללמוד יותר שעות, ואם אתה אומר, אני לומד יותר שעות, אז אומרים, למה לא עוזר בבוקר?
כאילו אתה חי באיזושהי הרגשה שמה שלא תעשה לא יהיה נכון. אם תלמד פחות, אז למה אתה לא לומד יותר? ואם אתה לומד יותר, אז למה אתה לא עוזר בבית?
כן, אני מסביר על כאילו שאם אני לומד יותר, לא יהיה לי הרבה כוחות, כי אני הייתי תקריבות את המחשבות שמקריבות אותי ומשגות אותי כמרה. אני מגיע לבית כזה מרוקן בלי שום כוח. אז יש כל מיני דרישות לזוך.
אתה היית פעם אצל איש מקצוע?
אני מאוד, יש כל מיני סטיגמות לגבי אנשי מקצוע, אני חושב שאתה יודע, התקעו אותי בכל מיני מקומה, אמור להיות שם, לא יודע מה.
אתה אומר שיש לך כל מיני סטיגמות על אנשי מקצוע, שמה הם יעשו?
לא יודע, אני יודע, התקעו אותי בכל מיני מקומות לא רצויים.
שישלחו אותך לכל מיני מקומות לא רצויים?
כן.
טוב, אז תשמע, אני בשלב הזה ארצה להכניס את הפסיכולוג שלנו לשיחה, ואני חושב שהוא יוכל טיפה להסביר לך, קודם כל, את הבסיס, מה זה בכלל טיפול? כשאתה הולך לטיפול, אף אחד לא דוחף אותך, ואף אחד לא לוקח אותך לשום מקומות שאתה לא רוצה להיות בהם, אז בוא נבקש מיניב שיגיב, בבקשה.
קודם כל, ערב טוב. אני מצטרף לאריה, באמת, ברור לי שזה לא היה כנראה פשוט לעלות לשידור ולשתף מאזינים. אז זה צעד ראשון, והוא צעד מאוד מוערך, והוא כבר מקדם אותך להגיע למקום טוב יותר. תראה, מה שאנחנו עושים בטיפול, זה בסופו של דבר לברר עם האדם את התחושות, את המצוקות, לנסות להבין איתו יחד מאיזה מקום הם נובעות, למה אתה מסתובב פעם אחר פעם בעולם ומרגיש בעצם מותקף, מרגיש בעצם שהמציאות לא מסוגלת להבין שאתה חווה דברים אחרים. וזו בעיה נפוצה מאוד, במיוחד כשמדובר על מתחים. סליחה? תראה, אתה מתאר משהו ששייך באופן כללי למרחב של חרדה. חרדה במובן החברתי, הרבה אנשים חווים ממש חרדה להיות בחברה, מרגישים שכולם שופטים אותם, ושכל דבר הם נותנים להם ציון. כמו שציינת, אני חושב שציינת... כן, אני מקשיב.
אני מרגיש
תראה, אני לא מכיר לעומק את הסיפור, אבל אני מניח שהתחושה הזאת היא תחושה מאוד טבעית. כשאדם מרגיש כל הזמן מתח, הדבר הראשון שהוא רוצה זה למנוע את המתח, והדרך היחידה שלמדת זה פשוט לא להיפגש עם החברה. בטיפול מה שקורה זה מנסים לאט לאט לעזור לבן אדם להתמודד עם המתחים האלה. שוב, אני לא יכול להיכנס לפרטים כי זה סיפור אישי שלך, אבל בסופו של דבר ההימנעות הזאת רק מגבירה את הקושי הזה. הוא הולך ומתגבר ואתה תמצא את עצמך יותר ויותר נמנע. לדעתי הצעד הנכון עבורך הוא בהחלט כן להיעזר באיש מקצוע. הוא לא בא ולא אומר לך מה לעשות, הוא עוזר לך להתבונן, מייעץ לך. בסופו של דבר הבחירה שהיא הנושא שלנו היום נשארת אצלך.
אני חושב שיניב ככה מגדיר לך בצורה מאוד טובה למה כדאי לחתוך את המעגל הזה, כי בטח אתה מכיר את ההרגשה שאני הולך לתאר, יום רודף יום, שבוע רודף שבוע, חודש רודף חודש, ושנה רודפת שנה, ואתה נמצא באותו מקום. וחבל, חבל, בחור בן 22, החיים יכולים להיות יפים, ואני רוצה להגיד לך משפט ככה אפילו שהוא קצת ישמע חריף. בסופו של יום, לא חשוב באיזה בית גדלת, עם איזה הורים גדלת, החיים שלך הם שלך. הוריך, יקיריך, יום אחד יגיעו ל-120 שלהם, וחייך יימשכו. בוא תדאג לחיים שלך, אל תוותר. Don't give up, אל תוותר, בשום אופן לא. החיים הם שלך, אתה בן 22, היום עשית את הצעד הראשון להצלחה שלך. מחר בבוקר אתה פונה לטיפול, זה יכול להיות בכל מסגרת, רק לך לבן אדם מקצועי. אתה יכול לפנות ל...
איך אני יכול לדעת מי מקצועי?
כל... נכון, אז למאחרים אתה לא תפנה בשום אופן, אתה תפנה לכל בן אדם שיש לו. אז תשמע, בוא אני אגיד לך, אם אתה בא ונעזר על ידי מטפלים של בית חם, אתה יודע שאתה נעזר בארגון שאין בו מאחרים, ויש לו אחריות על הטיפול שהוא מעניק, העובדים שלנו כולם בעלי הסמכה, ואם אתה רוצה למצוא בשוק הפרטי, לך לבן אדם, תברר אצל אנשים שיוכלו להמליץ לך. אם אתה רוצה להתעניין, אם אתה לא רוצה להתעניין, אתה צריך לקחת בן אדם שאתה יודע שיש לו הסמכה, יש לו ניירות. אם בן אדם אומר לך, אני פסיכולוג, אני נולדתי פסיכולוג, או כל מיני מילים כאלה, תברח כמו מאש. פסיכולוג זה אדם שחייב להיות רשום בספר הפסיכולוגים. אם יש לך גישה...
לא להאמין...
סליחה?
לא, גם לא להאמין לכל מיני אנשים שאומרים, תבוא אליי לפגישה אחת וכל הבעיות שלך
ייעלמו. מי שהוא כזה קוסם שתבוא אליי לפגישה אחת והבעיות שלך ייעלמו, תברח ממנו כי הוא לא קוסם, הוא נוחל. אין עוד לא...
כל תהליך לוקח זמן וזה חלק מהטיפול.
תאמר לי, בכמה זמן נוצרה הבעיה שלך לדעתך? שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, 15? 20?
נראה לי זה בערך 7 שנים. כאילו זה היה כל מיני תקופות, כאילו היה תקופות ש...
אז לפתור את הבעיה... אז תראה, לפתור את הבעיה, בוודאי כך, לפחות חצי מהזמן שהיא נוצרה. אולי פחות, היום יש טכניקות ושיטות, טיפולי CBT, אבל בוודאי לא פגישה ולא זבנג וגמרנו. צריך להבין שבטיפול יש את הבניית אמון שלך עם המטפל. אתה צריך להרגיש שאתה סומך עליו, שאתה נפתח בפניו, שאתה יכול לספר לו באמת את מה שמציק לך. זה לוקח כמה פגישות ליצור את האמון, ולאחר כך הטיפול יכול להיות קצר יותר. אבל בוודאי לא זבנג וגמרנו. קח בחשבון שוב, מותר לך לשאול ולברר האם הפסיכולוג, יש לו תעודה של פסיכולוג. אני חושב שראוי לעשות את זה לא בפני הפסיכולוג, אבל כשאתה נכנס לקליניקה, אם הוא פסיכולוג בעל תעודה, בוודאי היא תלויה על הקיר. ואפשר לברר גם ברשת, אפשר לעזור לך עם זה, זאת לא בעיה. כל פסיכולוג נמצא במרשם הפסיכולוגים, בפנקס הפסיכולוגים, על פי שם או על פי תעודת זהות. אין דבר כזה שבן אדם שיש לו רישיון עבודה לא נמצא שם. ולכן, לך לבן אדם שהוא מקצועי. סליחה?
יש קיבוצים, בינתיים, אתה יודע, עד שקיבוצים לגמרי, יש קיבוצים בינתיים, בהתנהלות, פחות יותר עם הבעיה, בינתיים, עד לישועה הסופית.
זה לא, אין לי יצות קסם, מעצם יותנו אנשי מקצוע, אנחנו לא יכולים ודאי לא מעל גלי היתר לבוא ולתת פה טיפ או שניים, זה לא עובד.
לא, אני מדבר על התהליך של הטיפול, אני לא מדבר על הטלפון.
בתהליך של הטיפול, כן, המטפל יכול לתת לך כמה יצות, גם בוא נאמר אחרי פגישה שלישית, ככה שהוא ישמע, הוא ייתן לך לפחות את היצות, בוא נאמר, הסור מרע, את היצות מאיפה ודאי להתרחק, הוא יוכל לתת לך. אז אם אתה רוצה לפנות לבית חם, אתה יכול להתקשר לטלפון 1-599-510-550,
1-599.
אין דבר כזה בעולם. אם אתה לא מזיק את האחרים או את עצמך, אף אחד בעולם לא יכול להכריח אותך לעשות משהו שאתה לא רוצה. הבחירה היא תמיד נשארת בידך. תמיד. אתה יכול להחליט שאתה מפסיק טיפול, אתה יכול להחליט שאתה משתף פעולה, שאתה רוצה טיפול שונה, אתה יכול להחליט שהמטפל ההוא, אולי הוא מאוד מקצועי, אבל הוא לא מתאים לך, כי הוא מדבר מדי בקול, מדי בשקט, הוא מעצבן אותך, הוא אגרסיבי מדי, הוא שקט מדי, הוא אנמי מדי. אתה יודע, המטפל בסוף היום הוא גם בן אדם. ולא כל שתי בני אדם מסתדרים, וזה לא חייב שזה יתאים. ולכן לא מתאים, עוברים למישהו אחר, אבל צריך בוודאי לתת ההזדמנות.
איפה עובר הגבול? אז אני שואל שאלה אחרונה.
כן.
איפה עובר הגבול בין מי שסובל מחרדה, כלומר מבן אדם אפילו חרדה מאוד קיצונית, לבין בן אדם מסוכן?
לבין בן אדם?
לא מסוכן.
מסוכן?
כן, כי יש כאלה יגידו שלא יודע. נניח, בן אדם שסובל מאוד מחרדה חברתית, יכול להסתכל עליו בצורה כזאת מאוד מחשידה, ולא מבין אם אדם הוא סובל מזה, מה הוא נקרא מסוכן?
ידידי היקר, אתה לא מתקרב בכלל להגדרה שהיא נכונה. אין קשר בין חרדה למסוכנות. חרדה זה דבר שמאוד מציק ספציפית לבן אדם. בן אדם יכול להיות חרד מחברה, יכול להיות חרד מדברים אחרים. אין לזה שום קשר למסוכנות. מסוכנות, אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר קשים, ואין לזה קשר. אני באמת חושב שאם עשית את הצעד הראשון, בוא תפנה לטיפול. שוב אני אומר לך, זה יכול להיות במסגרת שלנו, יכול להיות במסגרת אחרת. אם תרצה להתייעץ איתי באופן אישי אחרי השידור, אני אשמח לעזור לך, להפנות אותך לכל מטפל באזור מגוריך, שאני יודע שהוא מטפל טוב, ושהוא מורשה לטפל בבעיה שלך, רק כדאי לטפל. כי אתה יודע, אני מרגיש...
ממש,
סליחה?
ממש, סבל סבל בלתי ישוער.
כן, ולכן מהמקום הזה, הסבל נשמע בקול שלך, בכל משפט במשפט, באינטונציה... כולך אומר סבל בעניין הזה, ואני חושב שבאמת כדאי ללכת לטיפול.
לפני שאתה אומר שחלטה
שרוב לא יהיה את מה להציל פה. אני לא, תשמע, זה כל מיני מילים שאני לא מכיר, אבל בוא, אני חושב ש... אני הבנתי אותך ואתה הבנת אותי. בסדר?
יש לך גם ספרים בנושא?
לא, אני לא ממליץ על ספרות, אני ממליץ על טיפול.
לא. לא, אני אומר טיפול וספרים ביחד,
יש, כן, אבל זה המטפל שלך יוכל לבחור עבורך איזה ספר כדאי לך לקרוא, באיזה שלב בטיפול, אבל אל תחליף את הספרים בדבר האמיתי. הדבר האמיתי, אתה חייב לדבר עם מישהו, כי אתה יודע, ההימנעות הזאת והבדידות שאתה חי בה היא לא טובה, היא לא טובה, ממש לא טובה. בסדר?
היא לא
מתארת את היעד. לא. זה מרחיק אותך מהיעד.
גם הניתון שלך, לכל בעיה יש פתרון?
לא לכל בעיה יש פתרון, אבל ל-90% מהבעיות יש פתרון, ובהחלט נראה שהבעיה שלך היא מאוד 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 פשוטה לפתרון, אתה רק חייב להחליט שאתה מגיע... סליחה?
לא סכיזופרניה.
אני לא מאבחן דרך הטלפון, ואני לא אומר לך מה כן ומה לא. בהתבסס על מה שאתה אמרת, אז גם הפסיכולוג שלנו יניב, וגם אני חושבים שהיה נכון שתיגש למטפל מקצועי, ושהוא יעשה את כל העבודה. אני חושב שרק טוב יצא לך מזה, בסדר?
אני מה לעשות.
לגמרי לא. אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, אנחנו חייבים מאזינים...
איך אני מדבר איתך אחרי השידור?
תרשום מספר 054-848-2000, אתה מתקשר מחר אחרי השעה 9, המזכירה שלי תקבל את ההודעה, ובעזרת השם אני אחזור אליך. תודה מאוד שעלית לשידור, אנחנו מאזינים יקרים יוצאים להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מוכרי תמיד איתי, נה 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 na 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 na
yedir yedir nefesh oh yof oh rachamon mishoich mishoich avdicho el ritzoinecho
oh ya ya ba ya 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 yedir yedir nefesh oh
Yeah.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים עם המקצוען שלנו, הפסיכולוג יניב פרידמן, פסיכולוג קליני שמטפל במותת בית חם ומטפל בתחנה לבריאות הנפש. מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לדבר איתנו, לשוחח איתנו נושא של בחירות, על נושאים אחרים שקשורים בנושא של בריאות הנפש, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93-058-693-93. אני רואה שיש לנו כבר כמה מאזינים על הקו. אתם יכולים לפנות לנו גם דרך הפקס ב-03-616-4477, וכמובן דרך האתר של רדיו קול חי, או דרך האפליקציה, שהיא הדרך הקלה והטובה ביותר לפנות אלינו. רב דוד, יש לנו מאזין? תרם. טוב, אז בוא נמשיך, יניב, בנושא שהפסקנו קודם, כי המאזין הקודם שהיה נשמע מאוד עצוב, היה לו מאוד קשה, וככה ניסינו טיפה לעזור לו. אנחנו דיברנו על, למעשה, ממתי בן אדם מתחיל לבחור, ובהפסקת הפרסומות, דיברת איתי ככה קצת על, ביקשת, בוא ניקח את זה למקום הטבעי, ובוא נתחיל לדבר קצת מה זה בכלל בחירה. ואני ככה הצגתי בפניך שבן אדם שצריך לבחור, אישה הולכת למכולת וצריכה לבחור בין מארז גבינה של 750 גרם למארז גבינה של 850 גרם. זו גם בחירה, לא?
כן.
שקית חלב או קרטון חלב. זו בחירה, לא?
כמו שציינת, כן. כל צעד בחיים שלנו בעצם אנחנו בוחרים במשהו.
אבל אלה בחירות שכפי שאתה אמרת לי ואתה תרחיב על זה בהמשך, יש סוג בחירה שזה כאילו בחירה, אבל קורה פה איזה תהליך ספונטני שהוא לא ממש בחירה.
נכון, יש תהליכים שאנחנו כבר מגיבים באופן אוטומטי, כמו הרגלים. אתה לא בוחר באיך אתה משלב ידיים, אתה עושה את זה כבר באופן אוטומטי, אתה התרגלת לצורה מסוימת של התנהגות, אתה בעצם לא בוחר כל פעם מחדש.
אבל למשל, כשאתה הולך לקנות מקרר, ואתה צריך לבחור האם אתה קונה מקרר דלת אחת או שתי דלתות, מקרר הפוך שהמקפיא הוא למטה והמקרר הוא למעלה, שם זה כבר יותר קטע של בחירה, נכון?
פה אנחנו מסתבכים.
פה כן. אנחנו מסתבכים. וכשאנחנו הולכים לקנות מכונית, אז אנחנו מסתבכים עוד יותר, נכון?
כן, כי מה שמוטל פה על הפרק הוא הוצאה גדולה יותר.
וכשהולכים לקנות דירה, אז בכלל, קומת קרקע, קומה רביעית, קומה שנייה באמצע, בעיר הזאת, בעיר אחרת, עם הנוף לפה, עם הנוף לשם, צפון או דרום, וכשאנחנו הולכים לבחור את בן הזוג שלנו לחיים, שם אנחנו בכלל, כבר יש אנשים שנאבדים, אתה רואה גברים, או סליחה, יותר אנחנו בחורים או בנות, ששם נאבדים לגמרי. אז התחלנו בסקית החלב שזו בחירה טריוויאלית, שהיא למעשה לא בחירה, זה איזשהו אינסטינקט או הרגל, ועברנו והגענו לדברים המשמעותיים שננתח ממש ממש מיד, אבל יש לנו מאזין או מאזינה על הקו, לילה טוב. הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום. סליחה, איך קוראים לך?
לי קוראים אריה.
אריה, אתה רב?
אני לא רב.
אבל אתה חרדי, אתה לומד גם פסיכולוגיה, נכון?
אני, ברוך השם, אדם שחרדי, שלמד בעבר פסיכולוגיה, אבל אתה יודע, כנראה שאני לא הנושא. איך אפשר לעזור?
שאלה כזאת, פשוט, אני... אתה יודע איך, התחלתי ללמוד תורה, כן, באיזשהו שלב, והכל, ושם פסיכולוגים, הכל, ושאלה כזאת. איך אתה חושב, בן אדם שלא לומד תורה, שלא נכנס בעניינים, בעניינים נפש, נשמה, הכל, איך הוא יכול להבין בן אדם? אתה פשוט לפני עם ה... מישהו שיש לו בעיה נפשו ושיהיה בריא, הכל אמרת שצריך שיהיה רשום בפסיכולוג שמטפל איתו שיש לו איזשהו שם לשימה, חתימות, לא יודע. אז אם זה בן אדם שלא לומד תורה, אפילו שיש לו 100 חתימות, איך הוא יכול לעזור? זו השאלה.
השאלה היא בהחלט במקום, ואני רוצה לחלק את התשובה לשתי חלקים שהם ישמעו הפכים, הפכיים, אבל בכל זאת אני אגיד את שתי הצדדים. אתה יודע, זה כמו מטבע שכשהיא מונחת על צד אחד לא רואים את הצד השני, אז כאילו אין צד שני. הדבר הראשון, אני יכול לומר לך שיש הרבה דברים שבתלמוד כתוב, חוכמה בגויים תאמין. יש לחכמי אומות העולם, והיו אנשים פילוסופיים גויים כמו אריסטו, אפלטון, היו הרבה מאוד מדענים שהם לא היו יהודים, וגם הרמב״ם כתב על אריסטו דברים גדולים מאוד על כוח החשיבה העמוקה שלו. אני רוצה לומר לך שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, כתוב שאברהם נקרא אברהם העברי כי כולם היו בצד אחד והוא היה מן העבר השני. מה היה כל כך מיוחד בילד אברהם? אברהם נולד בתקופה שכולם היו עובדי אלילים. כולם האמינו בשמש, בירח, במזלות, בכוכבים. לא היה מציאות של הכרת בורא עולם. לא הכירו. ואברהם גילה שבורא עולם הוא המנהיג. הוא הגיע לכך בכוח ההכרה והחשיבה שלו. גם הפילוסופים הגויים ברמות שאני מדבר איתך של אריסטו, הם היו אנשים פילוסופים שיכלו לחשוב ולנקות ולזקק את החשיבה שלהם, כשהם בעיקר הוציאו את כל מה שקשור במה שלוקח את החשיבה של בן אדם למקום הלא אמיתי, הלא טהור. כגון תאווה, קינה, כבוד, אינטרסים, כל זה לוקח את הבן אדם מחשיבה טהורה סליחה?
פיזי.
בדיוק. המקום הפיזי הוא המקום הנמוך, הגשמי שלנו, שמוריד אותנו. והיו גם גויים שהיו אנשים שהם אמנם היו גויים, אבל הם היו מאוד מאוד רוחניים. היו חלקם שהתגיירו ועשו תהליך מאוד מאוד גדול עם עצמם, אבל עדיין החוכמה בגויים תאמין היא נשארת. וכשיש לאדם גוי את היכולת לחקור למשל את התפתחות הילד, או את התפתחות השפה, או את התפתחות ההליכה, או את התפתחות הדברים הנפשיים, התהליכים הנפשיים שעוברים, או לחלופין למשל מחקר שעשו על נושא של הימנעות בבעלי חיים, לקחו כלב ושמו אותו אחרי שהוא היה רעב, שמו לו אוכל בפינת החדר, וכל פעם שהוא ניגש לאוכל נתנו לו זרם. ניסיון מאוד מאוד אכזרי, אבל לאחר מכן הכלב כבר נמנע מללכת למקום שיש בו אוכל גם כשכבר לא נתנו לו את הזרם. זאת אומרת, ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל בן בריאה, לכל בן אנוש, להבחין ולהתבונן בבריאה, איך זה נעשה. ולכן, משם אנחנו לוקחים את הנושא שנקרא חוכמה בגויים תאמין. עכשיו אני עובר... כן.
גם כתוב שחוכמה זה יראת השם. ראשית חוכמה.
ראשית חוכמה יראת השם.
אז אנחנו, מתי אנחנו מדברים על חוכמה... אז זה חוכמה פיזית, זה לא חוכמה שאנחנו מבינים חוכמה. אז אם את החוכמה הפיזית יכולה לעזור לבן אדם, אני באמת לא מאמין בזה, שחוכמה פיזית, רק חוכמה פיזית יכולה לעזור.
אתה צודק.
בן אדם שיש לו בעיה נפשית, כי אם בן אדם יש לו אפילו, אבל אם יכול אני לא לומד תורה, לא יכול לעזור, נראה לי ככה. הוא לא יכול לעזור לבן אדם שיש לו בעיה נפשית. אין לו סיכוי. למה? כי הוא מסתובב רק בפיזיה, אז איך הוא יכול לעזור?
שוב, אתה לוקח את זה קצת דיכוטומי וקצת שחור ולבן, אבל בהחלט השאלה היא קודם כל מאוד מעניינת ומרתקת. ומאחר ואנחנו בדרך התורה הולכים, אז המטפלים שהם מטפלים שגדלו בדרך התורה ויש להם את הבסיס הלימודים, הם משהו שמוסיף על הבסיס, אבל הבסיס נשאר שם תמיד. זה אחד הסיבות שאנחנו מאוד מאוד מקפידים שהמטפלים של בית חם באמת יהיו מטפלים דתיים, שמכירים את הבסיס של האמונה. למשל, אני יכול לומר לך שלפני כשבוע התראיינתי לאחד העיתונים הגדולים בארצות הברית, ושאלו אותי, האם אדם מאמין יותר קל לטפל בו, והאם אדם מאמין יש יותר סיכויי הצלחה בטיפול מכוח האמונה שבו? אמרתי שבוודאי שכן, אין פה שום ספק, כי אם בן אדם לא מוצא שום ערך בסבל שלו, אז באמת זה נורא קשה לחיות בעולם הזה. אבל אם בן אדם מוצא איזשהו ערך ואמונה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא רוצה רק בטובתנו, ובכל זאת הוא נתן לי את הסבל הזה, ואני אקבל שכר על הסבל הזה, כמו שחזל אמרו, לפי הצער, השכר, לפום צער האגרה.
זה מה שאני מתכוון, זה לא רק דרך רפואה, זה אין דרך אחר.
כן, אבל לא, לא, אבל בוא נגיד לך.
שיהיה פסיכולוג מיליון, זה מישהו חתום לא יודע איפה ש... שם בארצות הברית, איך קוראים כל האוניברסיטות הזה, אבל זה לא יעזור לבן אדם אם בן אדם לא למד תורה.
זה נכון, זה נכון, ולכן אנחנו באמת מעודדים ללכת לאנשים שהם ככה למדו תורה, אבל אני רוצה לקחת את הדברים שלך לכיוון השני גם. חלילה מלחשוב שאדם שהוא גדול בתורה יכול להיות מטפל. אני רוצה לחדד את הדברים. אני לא יודע אם אתה הכרת את הרב שח, אבל הרב שח היה אומר שלא ישנו את תפקידם, שרב יהיה רב ורופא יהיה רופא. אוי ובוי כשהרופא מתחיל לחשוב שהוא רב, והוא מתחיל לפסוק הלכות, ואוי ובוי כשהרב מתחיל לפסוק בענייני רפואה, שהוא לא מבין בהם. אני לא מדבר על אם יש שאלה האם לעשות רב, א' או ב', ומבקשים את הכרעת הרב ואת התורה שלו שהוא מביע דעה. אני מדבר על תהליכים, למשל, תיקח את הרב הכי גדול שאתה מכיר ותגיד לו, בוא תעשה ניתוח לב פתוח. אני חושב שהוא לא ידע לעשות את זה.
אבל
הוא...
זה פיזי, זה שאנחנו דיברנו על
נכון,
חוכמה.
נכון, נכון. בחוכמה הפיזית, נכון. ובחוכמה הרוחנית, אני אומר גם, יש תהליכים שהם קשורים לחלק הבהמי של הבן אדם, ושהם נובעים גם מהחלק הזה. ובמקום הזה, אני חושב שיש יכולת לאדם שהוא יותר קרוב, דווקא בגלל החיסרון שלו, בגלל שהוא יותר קרוב להבנה הבהמית שהוא יכול לעזור שם. כי כך בן אדם שלמשל, לא מבין את התהליך של פחד, של חרדה, של התקפי פאניקה, אוקיי? ותנסה להסביר לו, לקחת אותו למקום רוחני מאוד גבוה, הוא לא יבין אותך, הוא לא איתך בכלל. אתה לא יכול להעלות אותו לגבעים שלך.
הוא לא שם.
הוא לא שם בכלל. הוא צריך לבוא ממקום הרבה יותר נמוך, הרבה יותר, אני שוב משתמש במילה, פיזי, אתה קורא לזה פיזי, כן? מקום הרבה יותר נמוך בשביל...
אני, לא מה שקורה, אני ככה מבין למה.
כן.
כי יראת השם, כן? זה התחלה, זה התחילה, חוכמה, כן? זה התחלה של חוכמה, זה רק יראת השם. אז אני לוקח חוכמה אחר. חוכמה, כאילו, כי שיש בן אדם, כן? והוא... הוא קיים, כן? והוא עכשיו פה, יש מעליו עננים, כוכבים, הכל, ופתאום הוא מבין שיש קורא, בכלל.
כן.
כל בן אדם נורמלי ישתגע, כן?
נכון. תשמע.
אם לקחת עוד דברים רוחנים, אז גס, בן אדם מבין רק שיש עננים, הכל, ויש לו משהו לא בסדר בעולם הזה, שם שאת הבן אדם, הוא הסתכל שדיברת לפני איתו, אז ואתה אמרת שזה בעיה פשוטה, וזה אולי, אם אתה תסדר, אם אתה באמת תעבור איתו את הטיפול והוא תאמין לך, אז נראה לי שהוא יבין פשוט שהכל בסדר.
כן, אבל עדיין, הנה, אם אתה שמעת את השיחה הקודם, אתה שמעת בן אדם שיש לו כאב, ושאם אתה תנסה להסביר לו בצורה נורא רוחנית, למה אנשים מבקרים אותו כל הזמן, או למה הוא מרגיש נורא דפוק, או למה יש לו דחייה חברתית.
לא, אני... מתי שמעתי אותו היה לי רק כואב. כן. אני לא פסיכולוג. כן. ורק היה לי כואב שקשה לו.
מה השם שלך?
ליל יעקב.
יעקב. הפסיכולוג שלנו, יניב, שהוא אדם דתי, למד הרבה תורה בחיים, וגם למד פסיכולוגיה, רוצה ככה להגיב, כי הוא ככה מרגיש שזו שאלה באמת מעניינת. אז הנה, בבקשה, בקצרה, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים על הקו.
ערב טוב, יעקב.
טוב, אז תודה רבה לך. פשוט רציתי כיוון, ככה, לא לתת כיוון, שם ישמור, כן, ואני בן אדם קטנצ'יק, ופשוט רציתי שאפילו לאת הבן אדם שאם מישהו רוצה באמת עזרה, שהוא יענה רק לבן אדם שבאמת שומר תורה. ואולי יהיה לו חתימה אחת שהוא פסיכולוג.
כן, אוקיי.
אבל שיהיה.
יעקב, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים ישר למאזין הבא. לילה טוב. הלו, שלום.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר מנחם.
כן, רב מנחם.
אני פעם ראשונה ברדיו מדבר בחיים שלי, קצת, זה קצת לא דעים, אבל רציתי לקבל איזשהו עצה טובה.
כן, בבקשה.
אז ככה, אני מדבר עם מי, עם הרב או עם הפסיכולוג?
אתה מדבר עם שנינו באולפן, שנינו יושבים פה אחד מול השני, תרגיש חופשי, אתה יכול לשאול אותי, אתה יכול לשאול אותו, את מי שאתה רוצה, תרגיש בנוח.
כן, קודם כל, אני נשוי קרוב ל-20 שנה, אני עם אשתי, ואנחנו אנשים חרדים. מה שקורה, אשתי היא חולת נפש. לצערי.
סובלת מבעיה נפשית.
מה זה? בעיה נפשית, כן. עכשיו, מה שקורה... היא כל הזמן מקבל, היא כל הזמן, במשך כל השנים, היא תחת בעקב של בית חולים. כל פעם שמחליפים לה את הכדור, כל פעם שמחליטים להחליף איזשהו כדור, זה או אחר, אז היא במעקב. זאת אומרת שכל כמה זמן היא נמצאת בבית החולים, בחודשיים, שלוש, משהו כזה. לאחרונה, דיברה איתי שם הרופאה מבית החולים, גם שם של הבית חולים, והיא אמרה לי שצריך, אחרי שהייתה 3 חודשים, אמרה לרופאה, כדאי להתייעץ עם עוד רופא פסיכיאטר. בסדר, הלכנו רופא פסיכיאטר, ראה אותי וראה אותה, אני קצת פצוע, ככה, אני בקושי הולך, אני לא רוצה לדרות, אבל בקושי אני הולך. ראה אותי הפסיכיאטר, אותי, אותה, ואז הוא אומר, תשמע, אתם יחד לא יכולים לחיות. אחרי שדיבר את הקו המילים, אמרתי, תראה, אתה חולה, אתה בקושי הולך עם המקל, בקושי אתה הולך, אנחנו גם אנשים מבוגרים קצת. זאת אומרת, אני מבוגר מנה ב-25 שנים.
אתה מבוגר מנה ב-25 שנים?
24 וחצי, משהו כזה, כן. לא רוצה הרבה פרטים לתת בה.
לא, 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 זה בסדר, לא, אני רק לא שמעתי אותך, אז ניסיתי שוב לשמוע, כן.
כן, עכשיו, מה שקורה, הפסיכיאטר הזה, עשה תרגיל מאוד לא יפה. מה הוא עשה? את כל הכדורים שהיא קיבלה במשך כל השנים האלה, זה כדורים שמקיימים את זה דרך, את יודעת, דרך הממשלה, כדורים מיוחדים כאלה, כדורים יקרים ומאוד מיוחדים. מה הפסיכיאטר הזה? הוא החליט דבר פשוט, הוא הוריד לה את כל הכדורים, כל הכדורים הוריד לה, והחליט לתת כדורים אחרים לגמרי. ועד כמה שמכיר את הכדורים שהוא נתן לה, כדורים כאלה אפשר לקרות אפילו באמת מרקחת. זה כדורים שלא צריכים לקבל את דרך המחוז. קיצור, החליטה אותו הפסיכיאטר החליט, אמר לי קולות שאני עדיין לא בנתוח, אז כדאי שתהיה מתי שיהיה בנתוח, כדאי שתהיה במקום שלא תיקח את עצמה, שלא תתאבד או משהו כזה. זאת אומרת, אסור להיות לבד בבית. אנחנו נשואים שניים, לי יש ילדים ולי יש ילדים, אבל זה לא שייך לתמונה הזאת.
בוא ננסה ככה להתמקד ולהבין מה אתה שואל, כי הסיפור שלך הוא נשמע לי מאוד מורכב עם הרבה פרטים. מה השאלה?
לא, השאלה יש כזאת. היא כבר הרבה זמן לא נמצאת בבית. הפסיכיאטר נתן לה כדורים חדשים, תרופות חדשות, וכנראה שרוצה לראות מה תהיה התגובה, ולכן שם אותה באוסטל. דבר שאני לא מסכים, ואני לא ראיתי רוצה את זה. וזה מה שקורה. ניסיתי לשאול אותו, למה עשית דבר שאסור לעשות? הוא אומר לי, טוב, אתה דו חולה, צריך לבוא לתוח. אבל בסדר, לבוא לתוח, אז היא תהיה תחת השגחה, אבל כל שאני בבית, למה היא לא צריכה להיות בבית? אני לא מבין, אנחנו אנשים נשואים, כדת וכדין.
אז תשמע, בוא, אני רוצה להסביר לך ככה. קודם כל, הסיפור שלך באמת הוא כואב לי מאוד, כי אני שומע את המורכבות גם של הפציעה שלך, וגם את השנים שהיא סובלת, וגם, אתה יודע, החלפת כדורים, בטח היא סובלת ממשהו משמעותי, ונתנו לה לפונקס שהוא תחת, צריך להיות תחת השגחה של בית חולים, ועוד פעם בית חולים, ועוד פעם בית חולים, שזה חיים באמת קשים ולא אידיאליים, ואני מצטרף לכאב שלך, אבל מאחר ואני לא יודע את כל הפרטים, אז קשה לי להתבטא ולהגיד שפסיכיאטר קיבל החלטה נכונה או לא נכונה, כשאני לא מצוי בכל הפרטים, אתה מבין? אני מעריך שניסו, וזה תסכים איתי, שניסו בטח הרבה מאוד דברים, גם הרבה סוגי תרופות, וגם הרבה סוגי טיפולים, עד שהגיעו להחלטה שהיא צריכה להיות באוסטל, נכון?
לא, זה לא מדוע, אני אסביר את עצמי יותר טוב. היא קיבלה כדורים, והייתה הולכת לעבודה, זאת הביתה, הכל בסדר, אחרי חודש וחצי, בערך חודשיים, אחרי שכנראה הכדורים השפיעו לא טוב, אז היא התחילה, אתה יודע, לעשות שלא נדע בבית, איזה בלגן עשתה בבית. אז זהו, אני פניתי אליו, ואת נשמע, האישה הזאת היא רועדת, והיא לא מגיבה טוב, ושום דבר צריך, אני רוצה שתחזיר לה את הכדורים שהיו לה קודם, כי קודם, עם הכדורים הקודמים, היא התנהגה פחות או יותר בסדר, הייתה תחת ביקורות, אבל התנהגה בסדר, ופה אחרי שהוא נתן את הכדורים האחרים, כנראה השפיעו לא טוב, ואז התחילה ידיים רועדות, ורגליים רועדות, ולא יודע, כל מיני דברים משונים ומשונים ומשונים ומשונים. אתה מבין? אז אני דורש ממנו שיחזיר לה את כל הכדורים בחזרה. זה מה שאני דורש. אבל זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מבין. הוא במקרה הפסיכיאטר הזה, הוא אדם חרדי. איך הוא מפריד ביני לבין אשתי? והיא כבר לא נמצאת שם...
תראה, אני אגיד לך, כפי שאני אמרתי לך קודם, ואתה יודע, כל מי שמכיר אותי שנים ומכירים אותי עשרות אלפי אנשים, אני לא מגיב לעולם... ואני מבקש שגם לא תגיד את השם של אותו פסיכיאטר, אני לא מגיב לעולם במקרה שאני לא יודע. אני אספר לך סיפור לסיום, ואולי קצת זה ייתן לנו טיפה אור. נתבקשתי לעזור לזוג שלא הסתדרו, והאישה טענה טענות קשות מאוד על בעלה. ממש טענות שכל מי ששומע אותם אומר, הרגע חייבים לעשות שם גט. ואני גם חשבתי שאין פה שום שאלה, ועלינו לרב חיים קניבסקי ושאלנו אותו, סיפרנו לו את כל הסיפור, ורב חיים קניבסקי כרגלו ענה לנו בשתי מילים, או יותר נכון שלוש מילים: צריך לשמוע צד שני. אמרנו לו, הרב, מה יש פה לשמוע צד שני? מדובר בבן אדם אכזרי שמתעלל באשתו, מה יש פה לשמוע? אמר לנו הרב רב חיים עוד פעם עם חיוך רחב על הפנים: יהודים, צריך לשמוע צד שני. טוב, חזרנו הביתה ואמרנו, אוקיי, צריך לשמוע צד שני, אז אנחנו צריכים לשמוע את הבחור, אבל הבחור בכלל לא יודע מה הולך להתהפך עליו. הגענו מן הון להון, לקחנו ומצאנו דרך להגיע לאותו אברך ולפתוח איתו את השיחה על הטענות שיש לאשתו, ושהיא לא מרוצה, ושהיא חשבה לפרק את החבילה, ושלפני שאנחנו ניגשים לעניין הזה, אנחנו כן היינו רוצים לשמוע מה יש לו להגיד. מה אני אגיד לך, מה שהוא סיפר לנו, וזה לימד אותי לכל החיים, לעולם אל תשמע לפני אל תדון לפני שאתה שומע צד שני. דבר שני, זה מביא אותי למצב שאני לעולם לא מדבר על אחרים. אם היה פה הפסיכיאטר, והייתי יכול לדבר איתו ולשאול אותו, תגיד לי, למה אתה הגעת להחלטה הזאת והזאת? והוא היה עונה לי, אז יכול להיות שהייתי יכול להתווכח ולהגיד לו, אני חושב שזה טעות, אבל אם לא שמעתי אותו, אני בוודאי לא יכול להביע. תראה, אני מציע לך, באמת, תנסה, כן, לחזור לאותו פסיכיאטר, ולהגיד לו, תשמע, אני מבין שאתה אדם מקצועי, אל תצעק עליו, אל תדבר עליו בצורה, אתה יודע, ככה, של תביעה, כי הוא ישר התגונן. תגיד לו ברחמים, תשמע, אדוני, הייתה לי אישה, באמת היא קיבלה כדורים, נכון שלא היה מצב הכי אידיאלי, אבל היא הייתה בבית. בוא ננסה אולי להחזיר את הגלגל אחורה, ובוא נראה מה הוא יענה לך, אני מאוד מקווה שאתה תצליח, בסדר?
אגיד לך משהו,
כן.
אני בתחילת השיחה אמרתי, אני נורא, נורא התבאסתי לעלות לשידור, אבל אמרתי, אני, זה מצב שאני לא חוקר, תראה, אתה צריך להבין גם אותי.
אני מבין מאוד.
קרוב 20 שנה אנחנו נשואים, עכשיו, היא בחיים, תמיד הייתה הולכת תמיד הייתה הולכת לבית החולים, כל 4-5 חודשים, ובדקו מה קורה איתה, ולפעמים הייתה גם מתאשפזת חודש או חודש וחצי, כי החליפו לה, הכדורים שהיא קיבלה, הם היו כדורים, אפשר להגיד את הכדורים, אפשר להגיד את זה בטלפון, את הכדורים האלה
שקיבלה. בוודאי. אתה יכול להגיד את השמות, רק לא להגיד במי מדובר, כן?
אז היא, כן, ברור. היא קיבלה למשל כדור זיפרקסיה.
זיפרקסיה כדור טוב מאוד.
זה היא קיבלה, כן. אחרי זה החליפו לה לתגריטול.
תגרטול.
תגריטול. 1200 מיליגרם ליום. אמרו שזה קצת פוגע לה בכבד, אבל לא כך נורא. אחרי זה היא קיבלה איך זה נקרא כדור הזה שם, את הכדור, קלונקס זה להרגעה. היא קיבלה כדורים שזה ממש עשה לה טוב. אז היא הייתה לפעמים, אתה יודע, לפעמים הילד פרציות, אבל בסדר, אבל אחרי שהורידו לה את כל הכדורים האלה, כל הכדורים האלה, וחוץ מזה, למשל, אסור לקבל כדור, כדור שנקרא, קשה לישון, אסור לקבל כדור שינה, כי זה הורס את הכדורים.
כן.
וכולי וכולי, אבל מה, כשהייתה בבית, היא הייתה לסבלת פחות או יותר, אבל פה, שהיא הלכה, בסך הכל, היא הלכה, לקחת אותה לשם ייעוץ לפסיכיאטר אחר.
תראה, קודם כל אתה יכול לחזור לפסיכיאטר הקודם, כי אם רק הפסיכיאטר הזה עשה את זה, אתה יכול לחזור לפסיכיאטר הקודם שטיפל בה, ויגיד לו, תשמע.
אז אני דיברתי עם הפסיכיאטר הזה, אבל הוא אמר לי, הוא מודב אותי, היינו חברים מאוד טובים, אנחנו כזה אפילו באיזה בית חולים, כי זה לא נעים.
לא להגיד שמות.
אז הפסיכיאטר הזה אמר לי, תראה, ממני, מנחם, ככה קורא לי, אני עברתי עכשיו תפקיד אחר, ואני לא יכול להיכנס לדבר שלא שייך אליי.
כן.
הוא אמר עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, הוא עצמו גם, הוא אמר לו שהוא לא מבין למה
הוא עשה את זה. תשמע. בוא נעשה דבר כזה, תראה, אני מנסה לעזור לך, אבל אתה יודע, השיחה הזאת לא תגיע לשום מקום, כי אני באמת לא מכיר את הפרטים. אם אתה רוצה מחר להתקשר למזכירה שלי, ונוכל להתייעץ, אתה יודע, ככה לא מעל גלי היתר שכל עם ישראל שומע, ונוכל יותר לרדת לפרטים, אז אני אשמח לנסות לעזור לך, בסדר? אז הטלפון, אם אתה רוצה לרשום, 054.
100%. באיזה שעה להתקשר?
אחרי השעה 9.
אני רושם 054.
848-2000
848-2000
בסדר? תקשר אחרי השעה 9
848-2000
כן.
מה אומר
כבודו?
אחרי 9?
תקשר אחרי 9 בעזרת השם, תיקח את הפרטים שלך ואני אחזור אליך בעזרת השם בימים הקרובים, כי אני בעזרת השם מחר עושה בר מצווה לבני, ואתה יודע, ככה יש...
עכשיו, יש לי שאלה אליך. את השם מותר לי לרשום או שאסור?
את השם שלי?
כן.
בשמחה רבה, קוראים לי אריה מונק, ואתה יכול לרשום את זה, זה מצוין.
אריה?
מונק.
מונק.
בסדר?
אתה פסיכולוג או פסיכיאטר או הרב?
אני מנכ"ל העמותה.
מנכ"ל?
אני המנכ"ל של העמותה. יופי, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית לשידור. אנחנו רק חייבים.
השאלה שלי, שאני עליתי לשידור, אני רוצה בחר בעזרת השם בלי נדר.
מנחם.
לא,
אני רוצה רגע להסביר לך. אני פשוט נתתי לך הרבה מאוד זמן להתבטא, ויש לנו המון מאזינים, אז אנחנו חייבים, מנחם, להפסיק פה, ובעזרת השם אנחנו נדבר בהמשך. בצורה פרטית. אני מאוד מודה לך שעלית לשידור. ואנחנו ממשיכים בנושא שלשמו התכנסנו, יניב. אנחנו בחרנו, אתה יודע, לענות למאזינים, כי זאת הבחירה הראשונה שלנו. אבל אנחנו צריכים לדבר על, על הנושא שלשמו ככה התכנסנו. אז אנחנו דיברנו על, על, על הקלות המאוד רבה של קבלת החלטה אם לקנות חלב בקופסה או בסקית. דיברנו על החלטה יותר קשה בקניית מקרר, החלטה יותר קשה בקניית מכונית, יותר קשה בקניית בית, והחלטה הכי קשה, ופה אני בטוח שיש לנו עשרות מאזינים שירצו לעלות לשידור בעניין הזה, של אנשים שיש להם קושי לקבל החלטה בקשר לבן הזוג שלהם. בוא ננסה לעזור ככה באופן כללי, לפני שהמאזינים נכניס אתם לשידור, מה גורם לבנות, לבנים, לא להיות יכולים להחליט בקשר לבן הזוג שלהם? או אתה יודע מה, אפילו סליחה על ההשוואה הזולה, יש כאלה שולחים לחנות חליפות או לחנות נעליים, ומה אני אגיד לך, אני לא יודע איך להתבטא, כי אני לא רוצה לזלזל, אבל זה נשמע לי כל כך חזוי. הולכים את רחוב רבי עקיבא, הלוך, חזור, את כל רחוב מאה שערים, הלוך, חזור, נעל כזאת, יאללה, זה נוח לך ברגל, נו, להמשיך, מה, כאילו, קדוש ברוך הוא שאת חיים, איזה נעליים הלכת כאילו, מה קורה פה?
אז אתה בעצם נוגע, אריה, בנקודה של קושי בקבלת החלטות. כמובן שככל שהנושא הוא יותר פשוט, ועם פחות השפעה על החיים, אז קל לקבל החלטה, וככל שהנושא יותר גורלי, אנשים נתקעים לפעמים במשך שנים, לא רק לרגע או שניים של, של התלבטות. אז בוא נגיד כמה נקודות של מה בעצם מקשה עלינו כבני אדם לקבל החלטות. אני חושב שהנקודה הראשונה זה הפחד והקושי לוותר. כל פעם כשאתה...
מה אתה מתכוון לוותר?
אתה לוקח ילד לחנות צעצועים ואומר לו, אתה רוצה את הטרקטור או את הלגו? והילד באופן טבעי אומר, גם וגם.
לא, או זה או זה.
או הוא צריך לבחור על מה הוא מוותר, לא את מה הוא לוקח.
בוא נה, אתה אומר פה משהו גאוני. אתה אומר שכשאני בוחר לקחת את הלגו, אני למעשה לא בוחר את הלגו, אלא אני בוחר לוותר את הטרקטור?
זה מה שיוצר את הקושי, אחד מהרכיבים, שאדם שמרוכז לא במה שהוא בוחר, אלא במה שהוא נאלץ לוותר.
ובכל בחירה יש ויתור, בהכרח, כי אם אתה בוחר א', אתה לא בוחר ב'.
אני אקצין, כמו שאמרתי לך בהפסקה, אני בוחר דבר אחד ומוותר על אלפי דברים בבחירה הזאת. אני נכנס לסופר, ובסופר, לפני שנכנסתי, כל הסופר שלי באופן תיאורטי.
בוודאי.
אבל ברגע שיש
לי... דרך אגב מוכרים את מגה אם אתה רוצה לקנות כל הסופר שלך.
אבל בפועל יש לי סכום קצוב ביד, וברגע שבחרתי את זה, פסלתי בבת אחת מאות מוצרים שאני כרגע לא עומד לקנות אותם.
אתה באמת הולך לסופר עם הרגשת החמצה שאלפי מוצרים שישארת על המדף היו יכולים להיות שלך? תשמע, אתה צריך פסיכולוג. אבל זה באמת תהליך, בוא רגע נחזור לקטע הרציני, זה באמת תהליך שקורה, בוא נוריד את זה רגע משידוחים, שזה באמת נושא הכי טעון והכי כבד נגיע אליו, בוא ניקח את זה להחלטה שהיא מדיום, ככה החלטה, אפילו דירה נראה לי משהו כבד לדבר עליו, בוא נרד למקרר. אישה שרוצה לקנות, צריכה, לא רוצה, צריכה לקנות מקרר חדש, כי המקרר שלה מת ואי אפשר לתקן אותו, והיא צריכה לקבל החלטה. בוא תספר לי, אתה כפסיכולוג, תחתוך לי את זה לחתיכות הכי קטנות, איך מתחיל להתקבל אצלה, להתגבש אצלה מתוך מאות סוגי המקררים שיש בחנות, איך היא מקבלת החלטה? לפי מראה, לפי משהו פונקציונלי, לפי הרוחב שיש לה בנישה שהיא צריכה להכניס את המקרר, איך נבנית החלטה?
קודם כל זה עניין נורא נורא אישי. כלומר, יש אנשים שבאמת, מה שחשוב להם זה הפונקציונליות, יש אנשים שחשוב להם המראה, זה עניין מאוד אישי.
אבל אם היא רוצה מקרר שהוא של 600 ליטר, כי ברוך השם יש לה משפחה גדולה, ומידך, אני שאיפה שהמקרר יכול להיות היא קטנה, אז פה היא חייב לבוא ויתור, נכון?
כן. יש מקרים שזה דווקא עוזר לנו, שאין לנו אפשרות בחירה. שגם לא היינו רוצים, זה לא היה מסתדר, אז זה עוזר לנו להוריד את זה מרשימת האפשרויות.
אתה אומר שלפעמים הצמצום של האפשרויות עוזר לנו ביכולת בחירה, כי יש לך או זה או זה. אתה לא צריך לבחור מתוך 8-10 דברים, אלא אתה צריך לבחור מבין שתי דברים. אבל עדיין, איך עובר התהליך החלטה? אתה הולך לחנות, אני מתאר לך את זה שוב, ככה מאוד צבעוני. יש לך, בוא נאמר, 20 דגמים של מקררים, אני חושב שלא הגזמתי, ואני לא מדבר איתך על ניואנסים של צבע. גם צבע זו בחירה. כן? אבל דברים שבאמת קשורים, אתה רואה כל כך הרבה מקררים, ואתה שואל את עצמך, מה, מה שהמוכר מרוויח הכי הרבה, זה מה שאני אקנה, בוודאי שזה לא שיקול. אז איך מתגבשת החלטה?
שוב, קשה לענות לזה בצורה חד משמעית, כי אנשים באמת מאוד שונים. זה הרבה עניין של אופי. יש אדם שלא משנה מה הוא יבחר, הוא ירגיש עם זה שלם, ויש אדם שלא משנה מה הוא יבחר, הוא תמיד ירגיש אחר כך אכול, ספקות וחרטות.
מה זה, זה אדם כפייתי או לא קשור?
לא, 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 זה לא עניין מחלה נפשית, זה עניין של אופי. חז"ל אומרים לנו איזו עשיר, השמח בחלקו. כן, אדם שמסוגל לחיות את מה שיש לו ולא להיות עסוק בחיפוש. במה שאין לו. כן? אז כאן חז"ל מדברים על איזשהו מבנה מידותי, אישיותי, שאפשר לבנות אותו, כן? חז"ל אומרים משהו שאין מה לעשות, אתה כזה או לא כזה. Mm-hmm. אבל הם אומרים שזה יעד שצריך להגיע אליו. וכל עוד לא הגעת אליו, אתה באמת כל הזמן תרוד במה אין לך.
אתה יודע למה אני מחכה שתגיד ואתה לא אומר? אז אני אגיד.
יאללה.
אני מנסה, אתה יודע, לחשוב, בכל החיים, אתה יודע, אומרים שמנהלים מקבלים אלפי החלטות ביום. וזה נכון. עכשיו, אם הייתי בן אדם פרטי, אני אקבל החלטות על דברים אישיים שלי, מילא. אבל כשאתה צריך לקבל החלטות על משפחתך, על ילדיך, או חס וחלילה, לא חס וחלילה, אבל וביותר אם אתה צריך לקבל החלטות על חיים של אנשים אחרים, אז זה הופך את זה ככה לאחריות כבדה. כשאני צריך לקבל החלטה, אני קודם כל מנסה לברר מה הצורך הכי נכון בשביל אותו אדם. למה אנחנו רוצים להגיע? לדוגמה, אם יש לי בן אדם, היום היה לי טלפון בצהריים, מה לעשות עם אישה בת 33 עם איקס ילדים, שהיא אישה בודדה ודיכונית, והתחילה לדבר על כך שהיא רוצה לסיים את חייה. והיה שיקול אם כן מאשפזים אותה או לא מאשפזים אותה. אצלי, השאלה הראשונה, איך אני מציל את חייה? איך אני שומר על חייה? אז כל מה שקשור ל, על, על מה האשפוז עושה לבן אדם, לא רלוונטי כרגע, כי אם חס וחלילה היא
תיקח... אתה בעצם אומר לשים לב, לבודד בין עיקר לטפל.
בדיוק, וכשאני צריך לקנות מקרר לבית שלי, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, המקרר אנחנו עושים 20 שנה, המקרר עדיין עובד, הראשון שלנו, ברוך השם שיאריך ימים על ממלכתו. אבל אם חס וחלילה יום אחד הוא יחזיר את ציודו, אז אני חושב שהשאלה הראשונה היא לא מה הצבע, ולא אם זה כן דאבל סייד או זה מקרר הפוך או מה הטרנד העכשווי, אלא אתה פשוט מברר צרכים. אני צריך כמה שיותר מקום. אני צריך להכניס סירים בגובה מסוים, ואם יש לי מקרר שהוא נראה נורא יפה, ויש לו קיוסק להוצאת קרח ורסיסי קרח ומים קרים ומים עם בועות של סודה, אבל תכלס אני לא יכול להכניס את הסירים לתוך המקרר.
אז שוב אריה, מה שאתה בעצם אומר, וזה עיקרון באמת מאוד מאוד חשוב, זה לדעת להבחין בין עיקר לטפל, שאדם צריך למקד מה הנקודות המרכזיות
בדיוק.
שהוא מבקש בתוך אותה בחירה, ומה הדברים שהם או אם יהיה אחלה, לא יהיה, לא קרה אסון, או אפילו דברים שהם באמת באמת לא חשובים.
עכשיו בוא ניקח, אז זאת אומרת שאם צריך לפני כל החלטה שיהיה בירור, אז יכול להיות שיש אנשים שיש להם קושי פשוט בלברר מה הם צריכים, בלארגן את המידע בצורה של אוקיי, אז מה אני צריך? מה אני מחפש במקרר? או מה אני מחפש בבן זוג שלי לעתיד?
בהחלט. לפעמים הם מודעים לזה שיש להם קושי לארגן מידע. לפעמים הם לא מודעים, הם סתם מרגישים בלבול. ומי שעומד מולם, באמת משהו יכול לעזור להם, זה פשוט לפרוס בפניהם מה בעצם הנקודות המרכזיות שעומדות כרגע על הפרק, ולדרג איתו ביחד מה באמת הנקודות הקריטיות, מה פחות קריטי. כי אדם שהוא לדוגמה פרפקציוניסט, ביטוי שכולנו מכירים, זה אדם שלא יודע להפריד בין עיקר לטפל. הכל קריטי. Mm-hmm. וכשהכל קריטי, אי אפשר לקבל החלטה על כלום.
כן, כי אתה לא יכול לוותר על כלום.
נכון.
כי כשהכל
זה
חשוב...
זה קשור לנקודה הקודמת שדיברנו, על היכולת לשחרר, לוותר, לתעדף.
יפה, אז בוא נעשה רגע סדר למען המאזינים שלנו. אם הבן אדם שלו רק בעיה ביכולת ארגון הדברים, הוא בבעיה קטנה, כי יבוא מישהו מולו, מישהו שזה לא צריך פסיכולוג, זה יכול להיות סתם בן אדם שכך יכול לבודד ולארגן את הדברים.
נכון.
אבל אם יש בן אדם, שכפי שאתה אמרת מאוד יפה, הוא לא עסוק במה לבחור, אלא הוא כל הזמן רואה על מה הוא מוותר. Mm-hmm. זאת אומרת, אותה אישה שרוצה שיהיה לה בבית 20 מקררים, היא לא יכולה לוותר על אף אחד מהם. זאת אומרת, היא צריכה בית באמת כמו חנות, בשביל שיהיה לה מקום ל-20 מקררים. או אותה נערה שהיא רוצה שהוא יהיה גם וגם 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 וגם, אבל מה לעשות? אין את הכל. הוא לא יכול להיות בו זמנית גם גבוה וגם נמוך, גם שמן וגם רזה, גם מגולח וגם עם זקן. וגם למדן, ובצד השני אולי יותר אדם בקיאותי, איש הלכתי, תורני, כאילו, אז אתה אומר שיש אנשים שיש להם קושי לוותר, אז זה לא יש להם קושי לקבל החלטה, יש להם קושי לוותר.
נכון, נכון. זאת נקודת עומק שעומדת בפני הרבה מהקושי לקבל החלטה. אני אולי אזכיר עוד כמה דברים שהשתלבו ככה ביחד. יש הרבה פעמים חשש מאוד גדול מלטעות. יש אנשים שבשבילם לקבל החלטה שתתברר כשגויה, זה, זה, זה אסון פשוט נוראי.
רגע, זה כבר משהו אחר לגמרי.
אני אומר, אני מוסיף כאן עוד אלמנט נוסף,
אוקיי.
שיכול להקשות על אדם לקבל החלטה.
כי בסוף,
החלטה.
אתה יודע, אנחנו עושים סיכום.
אנחנו נעשה סיכום, הכל יצא
דיברת
מסודר.
דיברת על בלבול, דיברת על אי יכולת לוותר על משהו,
נכון.
ועכשיו אתה מדבר על משהו שלישי של הפחד,
לטעות.
שבעקבות ההחלטה והבחירה שלי, אני אתאה. So,
אז כמו שאמרתי לך, זה כבר קשור גם באמת לילדות. אם אתה גדל בסביבה שטעית, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר, בסדר, פעם הבאה תנסה את זה, תנסה את זה. אז אתה מפתח איזשהו חופש לבחור, כי מקסימום.
אני אתה.
אתה, לא
מקסימום,
קרה אסון, החיים
כן.
לא נגמרו.
כן.
אבל יש אנשים שיש להם חוויה של גורליות. כאילו זה סוף העולם. אם הם עכשיו צריכים לקבל החלטה, שבחוויה שלהם תכריע איזה משהו נורא גורלי. ושם צריך לעזור לבן אדם לראות, להיכנס לפרופורציות. נגיד, בחרת מקרר. מה המקרה הכי גרוע?
כן, איך, מה ה-worst case?
בדיוק.
מה הדבר הכי גרוע בעולם שיכול להיות עם המקרר שלך?
שגילית שיש פונקציה במקרר שלא בחרת.
של השכנים.
של השכנים.
ששם זה עובד.
כן.
אוקיי. אז מה יכול להיות?
ואז פתאום משהו נרגע. ההבנה של נגיד, אני כאילו ציירתי לעצמי איזושהי מפלצת של טעות, ובעצם צריך להבין, ברוב מוחלט של ההחלטות שאנחנו מקבלים, הטעות איננה כה גורלית.
אתה יודע, אתה מזכיר לי מישהו שפעם אמר, כל החלטה שאני אתאה בה, כל עוד יש לי אוויר בריאות לנשום, לא קיבלתי שום החלטה שהיא טעות. כי אתה אומר דברים כל כך נכונים, אתה אומר, הלו חבר'ה, תכניסו לפרופורציית ההחלטה שלכם. קנית רכב ב100,000 שקל, והרכב לא בדיוק הכי הכי הכי. סאו, אז מה קרה?
חלק גדול מהפעמים אתה אפילו יכול לתקן את זה אחר כך. וגם במקומות שלו, בדרך כלל המחיר הוא לא בלתי הפיך, הוא לא היום ונורא.
הוא גם לא גורלי אמיתי,
נכון.
וסליחה שאני לוקחת חשוב למקום הרוחני, הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותך אם נסעת בוולבו S70 או ב-BMW X7. כאילו, זה באמת לא נורא משמעותי לחיים.
נכון. יש משפט שלא כרגע משנה מי אמר אותו, אין דבר מעייף יותר מאי החלטה.
כלומר, וואי וואי וואי, למה לא משנה מי אמר אותו? זה משפט חכם.
אמר אותו, אני חושב, מישהו בשם ברטרנד ראסל.
טוב, השם הזה מעייף אותי.
אבל הכוונה שחוסר החלטה זה דבר שצורך המון אנרגיה.
אני יכול להגיד לך איך חזל אמרו את זה?
בבקשה, עד רבה.
אין הקלה כהתרת הספיקות.
אין שמחה כהתרת הספיקות.
אין שמחה כהתרת הספיקות.
אבל אנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לשמחה. לא להחליט זה תהליך מתיש.
כי אתה לא גמרת עם זה, אתה עדיין צריך לחשוב.
אתה לא גמרת.
אתה צריך לחשוב על זה עוד.
לא ראת את זה מהשולחן, כמו שאומרים.
יפה. אז אני שוב חוזר, דיברנו על אדם שקשה לו מחוסר התארגנות, אדם שקשה לו מהוויתור שהוא יצטרך לוותר, כי אם אני בחרתי את הרכב הזה, אז זה לא הרכב השני. והאדם השלישי...
אשליית הגורליות שבהחלטה.
כן, נתינת כאילו אובר חשיבות להחלטה ש... ולכן אני מעדיף לא להחליט.
נכון. אוקיי? עוד נקודה שאני אוסיף, שאדם צריך להבין שלא להחליט זו סוג של החלטה. שהוא בעצם כרגע קיבל החלטה להישאר במקום.
אתה יודע, אומרו שיש לנו ראש ממשלה שהוא מומחה ב... החלטתי שכרגע לא להחליט. אבל זו גם החלטה, אתה יודע למה? כי אפרופו מה שאמרת קודם, שהדבר מתיש אותך כי אתה עסוק בו כל הזמן, כשאתה מחליט לא להחליט, אתה החלטת שכרגע אני לא חושב על זה יותר. אני דוחה את החשיבה ואת העיסוק בזה לזמן אחר. שזה גם, דרך אגב, רעיון שאני נותן להרבה אנשים. הרבה פעמים יש נטייה, אני חס וחלילה לא אומר משהו שהוא מגזרי, אבל הרבה פעמים יש נטייה לנשים שבאות אליי להתייעצות, לקחת את כל הצרות שיש להם בצרורות, ולדבר איתי על הצרות ועל הצרי צרות שיהיו לנינים של הנינים שלהם. ואני אומר, הלו, רגע. בוא נחיה את היום, מה הבעיה שלך היום, עכשיו, הבעיה הקרובה. לא מה יהיה עוד 1,000 שנה. זאת אומרת, הנטייה הזאת היא לקחת ולצבור את הכל ביחד, והבלבול הזה ולקחת, זה משהו שהוא לא נותן לבן אדם שקט.
זה ניסיון לשלוט על המציאות. לדעת, אני בדקתי את כל ההשלכות של כל דבר, כאילו זה באמת אפשרי. יש מישהו שאמר שכשאדם מחליט החלטה, החלטה זה רק ההתחלה. כשמישהו מקבל החלטה, הוא בעצם קופץ לתוך זרם חזק, שיישא אותו למקומות שכלל לא חלם עליהם בשעה שהחליט.
אז אני חייב להגיד לך עוד משהו יפה מחזל. זה משהו באמת יפהפי. יש לי עוד הרבה דברים מחזל להגיד לך, דברים יפהפים. אנחנו עוד מעט צריכים ככה לצאת לאתנחתא מוזיקלית, אבל לפני זה אני חייב להגיד לך משהו מאוד 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 יפה מחזל. קראתי השבוע פרשת אמור, אמור לכהנים, אז המדרש אומר שאמרות השם אמרות טהורות. אז מישהו ככה שאל, מה זה אמרת השם אמרות טהורות? מה הקשר בין טהור לאמירה? אמירה יכולה להיות או אמיתית או לא אמיתית. מה זה קשור לטהור ולא טהור? המדרש מביא, לעומת זאת, אמירות של בן אדם הן לא טהורות. משל למלך בשר ודם שבא לעם שלו ואמר להם, אם אתם עושים ככה וככה, אני אקים לכם גשרים ויפתח לכם מעיינות ואקים לכם בתי מלון ו... 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 הלך לישון, בבוקר לא קם, לא התעורר המלך. האם הוא יכול לקיים את דברו? כמובן שלא. הרי שלא דיבר אמת. אז ככה כתוב במדרש. אז שואלים, למה לא דיבר אמת? כשהוא בא והבטיח, הוא לא אמר אמת? אני שואל אותך, שהוא הבטיח.
דיבר? מבחינתו דיבר אמת?
דיבר אמת. אלא מה רואים במדרש? שאם אתה בשר ודם, מבטיח דבר, או מחליט החלטה שבסוף לא בטוח שאתה בכלל תוכל לקיים אותה, כי יכול להיות שלא תתעורר בבוקר, זה לא טהור. אמרות השם אמרות טהורות. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, הוא בוודאי ההחלטה שלו יוכל לעמוד בה. כשבן אדם מחליט משהו והוא לא לוקח בחשבון שיכול להיות שהוא לא יוכל לקיים כי יכול להיות שהוא לא יתעורר בבוקר, זה לא טהור. ולכן אי אפשר לשייך את זה לאמת. אתה, זה מזכיר לי את מה שאתה ככה אומר, שבן אדם לפעמים מקבל החלטה והוא לא מבין שאוקיי, קיבלת החלטה, אבל זה רק תחילת הדרך. אתה לא יודע אם ההחלטה הזאת לאיפה היא בכלל תוביל אותך, נכון. ואם היא תוביל אותך למקום שאותו רצית, או למקום אחר. אנחנו נמשיך לדון בנושא המרתק הזה, ונגיע גם לסוגיה הקשה של אנשים שקשה להם לקבל החלטות שהן קריטיות בחיים, כמו נערות או בחורים שלא מקבלים החלטה על חיי נישואין, על הבן זוג שלהם, ונשארים רווקים, ואז כבר, אתה יודע, הם כבר זקנים, ואז מציעים להם הצעות לא לעניין, ומתחיל פגיעות וכו' וכו'. כל זאת נעשה אחרי שאנחנו נחזור מהאתנחתא המוזיקלית. מאזינים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 058-693-93, 058-693-93. אתם יכולים לפנות אלינו גם דרך הפקס שמספרו 03-616-4477. רב דוד הולך לפקס מדי פעם ובודק שאתם שולחים את הפקסים והוא מביא לנו אותם. אתם יכולים לפנות דרך האתר שלנו, האתר של רדיו קול חי בחלונית תודעה לשידור, ועדיף לעשות את זה דרך האפליקציה הנדרת שמשאירה אתכם מחוברים כל הזמן לרדיו הכי איכותי. נצא לאתנחתא מוזיקלית ומיד מיד שווים.
טיפות של גשם על חלון בתוך דמיון מטפטפות גם עליי אולי אצא לשם לתוך עולם כך אבל אמיתי ואיך תלוי בעיוורון שיש מולי את החופש מימדים גדולים גדולים עליי איך אוכל לדעת כי כשהכל נופל ולא ברור רק אז נתפס בך תן לי עוד כוח תן לי את השלווה כי כשהכל נופל ולא ברור רק אז נתפס בך תן לי עוד כוח הדרך ארוכה ואיך זה שוב מפיל אותי
מחזיר אותי לכאן אדיש מחריש תתפוס עמדה צעקתי בלי שומע כי כשהכל עובר ולא ברור רק אז נתפס בך תן לי עוד כוח תן לי את השלווה רק דקות ספורות חלום ישן על מזח שנשבר זריקת עולם לצליל שקט הכל נמצח בספק תמידי רק הרוח רק הרוח כי כשהכל עובר ולא ברור רק אז נתפס לך תן לי עוד כל שלווה כי כשהכל עובר ולא ברור רק אז נתפס בך תן לי עוד כוח הדרך הארוכה כי כשהכל עובר ולא ברור רק אז נתפס בך תן לי עוד כוח תן לי את השלווה
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש. ואיתי היום נמצא יניב פרידמן, פסיכולוג קליני, מטפל בעמותת בית חם, ובתחנה לבריאות הנפש באפרת. יניב ואנוכי היום מדברים על נושאים שקשורים בבחירה, של בן אדם. אני חושב שבסשן האחרון שלנו ניתחת בצורה יפהפייה מה הכוונה בחירה, מה מניע בן אדם, או מונע יותר נכון, מבן אדם מלבחור. אתה דיברת על כמה דברים, דיברת על אדם שפשוט יש לו חוסר בירור בין מה למה הוא צריך לבחור, כי בחירה אומר על לבחור אחד ולוותר על אחד, ואצלו הכל מורבה והוא לא יודע מה הוא בוחר ומה הוא מוותר. דיברת על נושא שני שאדם שמבטר בהכרח הוא צריך, בן אדם שבוחר בהכרח צריך לוותר, וקשה לו לוותר. מה לעשות? קורסאות אור הצבי ב-BMW X7 מדברות אליו. הוא רוצה שזה יהיה גם רכב שטח, והוא לא מבין שהוא צריך לוותר, אין מה לעשות. אי אפשר שזה יהיה גם שטח וגם משפחתי, וגם קטן שמוצא חניה בכל מקום, וגם מספיק נוח וגם שבע מקומות, וזה לא הולך, כן? ודיברת גם על, על נושא שאני חושב ככה, אם חושבים בחשיבה לעומק, שזה כרוך אחד בשני, דיברת על הנושא השלישי של אדם שנמנע מלקבל החלטה כתוצאה מזה שהוא מייחס עודף חשיבות להחלטה שלו. זאת אומרת, כאילו עכשיו הוא מרגיש, אני הולך לקבוע האם היבשה תישאר ביבשה או שהיא תשקע בים וכל היקום ייעלם. והוא לא מבין שכולם מדובר על החלטה של הלו, היי, בוסם כזה, בוסם אחר, רכב כזה, רכב אחר, מקרר כזה, מקרר אחר, זה לא קריטי. עכשיו אני רוצה שנתקדם קצת ונוכל לעזור למאזינים שלנו, התקועים. כי אתה יודע, יש באמת כאב לב, אני לא אשכח שיחה שהייתה לי, בחורה מעוקבת שידוך קוראים לזה, ש... היא באה אליי והיא בכתה בדמעות, היא אומרת, מה לא עשיתי? קבר השונמית, הרב הזה, הרב הזה, צדקות, עניינים, די, די, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? היא באמת הייתה שבורה מפורקת. והיא אומרת לי, אני חטאתי בזה שלא החלטתי שהייתי צעירה. כי רציתי את השפיץ ואת הלמדן ואת הכי חשוב ואת המשפחה מיוחסת ומשפחה עם כסף, ורציתי 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 ונשארתי עם כלום. זאת אומרת, איך אנחנו כן עוזרים לאנשים להחליט? עכשיו, התוכנית שלנו ממש מסתיימת אוטוטוט, אבל אני לא רוצה לדבר איתך על סוגיה קשה וכאובה של אנשים שפונים אליי עם החלטה שהם רוצים לפרק את החבילה. ופשוט הם מתייסרים באיסורים הכי גדולים שיש בעולם. האם אני מתגרש או לא? האם אני מתגרשת או לא? זה יכול להיות עם בן זוג חס וחלילה שהוא לא בריא. זה יכול להיות לא קשור בכלל, פשוט לא מסתדרים. ומה יהיה גורל הילדים? ואנשים באמת מצויים בפני צורך בהחלטות מאוד 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 קשות. איך אנחנו עוזרים לבן אדם להחליט? האם מישהו יכול לעזור לנו להחליט? האם ההורים שלנו אולי בוחרים איך נחליט במהלך החיים? איך זה קורה?
טוב, שאלת ככה, יש כאן הרבה שאלות שבלועות בתוך השאלה הזאת. נתייחס למשהו שענית על המאזין, אני חושב, הראשון או השני, לגבי אמונה. אני חושב שלאמונה יש פה תפקיד מרכזי. אומר רבי נחמן, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כן? כשאדם מבין שגם כשהוא בוחר, הוא לא לבד בעולם. יש מישהו שרואה את הבחירות שלו, שמכוון אותו. זה כבר נותן לאדם איזשהו עוגן ורוגע. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שדיברנו לפני כן, שאדם צריך להבין שחוסר החלטה יש לה גם הרבה הרבה מחירים.
זאת אומרת, חוסר החלטה זה גם חתיכת ויתור. הנה, אותה בחורה ויתרה על חיי נישואי, נורמלי, איך היא אומרת לי, כל החברות שלי כבר עושות בר מצוות לילדים, והנה אני תקועה עדיין כרווקה. זאת אומרת, זה שהיא לא החליטה, כמובן שיש פה גם מהלכים שמימיים, ואני לא רוצה להיכנס בזה, אבל יש, הקדוש ברוך הוא, איך אמרת לי קודם, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, בחרת בחיים. בן אדם, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים משחרר אותו לבחור, והוא מחליט שהוא לא בוחר. ואתה אומר שאם בן אדם ידע שלאי בחירה שלו יש מחירים הרבה יותר כבדים לפעמים מהבחירה המוטעית שלו, אז הוא היה מעדיף לבחור בטעות מאשר להימנע מלבחור, ושהמצב שלו יותר גרוע. זה היה מספיק מובן מה שאמרתי?
כן, לדעתי כן. כלומר, הרבה פעמים אדם לא שם לב, לא נותן לליבו, שהמצב שהוא יוצר בהיעדר בחירה, הוא הרבה יותר חריף וגרוע, מאשר בחירה שלא הייתה 100% מדויקת לו.
כן, וגם זה ספק. כאילו, יש לך פה מה שנקרא בריא ושמע.
בריא
ושמע. יש
לך
ספק האם הבחירה שלי תהיה נכונה או לא, ואם לא תבחור, בוודאי שאתה נמצא במצב יותר גרוע. אז כדאי לבחור על הספק, לא?
שוב, כל מקרה לגופו, אם הספק הוא באמת ספק משמעותי, ואדם יש לו קושי, צריך להיזהר לדחוף אותו, להגיד, יאללה, מספיק להתלבט, צעק, קפוץ למים, הכל יהיה בסדר. כן,
אתה יודע שלמשל בנושא שידוחים, שאנחנו ככה קצת התחלנו לגעת בזה, אולי שבוע הבא אנחנו נמשיך בעניין הזה, מקובלנו מרבותינו, ורבותינו לא דווקא רבנים, אלא אנשים שעוסקים בתחום, שלעולם לא לדחוף בן אדם, לא להתחתן ולא להתגרש. כי כל החיים הוא יוכל, אם משהו לא יסתדר אחרי זה עם ההחלטה, הוא יאשים ויגיד, אתם דחפתם אותי לזה, למה עשיתם לי את זה? ופה זה קצת מחבר אותי לדברים שדיברנו ככה בהכנת השידור, על הנושא של הורים שגורמים לילדים לא להיות יכולים להחליט כשהם יהיו מבוגרים. הורים שיוצרים איזשהו נזק במנגנון הבחירה של הילד שלהם. בוא תפרט על זה קצת.
תראה, אנחנו כילדים מאוד מאוד רגישים ושמים לב לאיך הסביבה מגיבה אלינו. אם כשאנחנו משחקים עם עצמנו ונהנים, ההורים מחייכים, אנחנו ממשיכים את הפעילות הזאת.
יצורים חברתיים מגיבים לכל מה שהחברה...
אם אנחנו, כל פעם כשאנחנו משחקים קצת, אומרים לנו שקט, מספיק. אנחנו לומדים להיות הרבה יותר מכונסים, מקובצים, לבדוק כל הזמן אם יש אישור להתבטא. אז גם בנושא של הבחירה, אם הבחירה זה משהו שכל הזמן מזמנים אותנו לבחור, מה אתה רוצה, בוא תסביר למה בחרת, מעודדים את היכולת שלנו להתבונן, לקבל החלטה.
לטעות.
לטעות.
זאת אומרת, אבא יכול לראות, כן.
יש הרבה פעמים הורים שדווקא מרצון מאוד מאוד טוב לגונן, אומרים, תודה מה, בוא, אני אחליט בשבילך. והילד אף פעם לא נאלץ לקבל הכרעה על משהו.
הוא לא פיתח את המיומנות הזאת שנקרא להחליט.
לוותר. כן, זה שוב, כמו שאמרתי לך, שאלת ממתי בוחרים, אני חוזר ומסוגר מעגל עם תחילת התוכנית. בחירה היא יכולת נרכשת, היא לא פשוט קורית לנו. אנחנו לומדים כל הזמן איך לבחור, לפעמים לומדים בצורה טובה, ולפעמים לבחירה מתלווה אצלנו המון מתח נפשי שאין לו מקום. אבל אנחנו נתקעים איתו, אנחנו אפילו לא מבינים למה זה מלחיץ אותנו כל כך. לא מבינים למה נתבע בנו כזאת גורליות וחרדה סביב כל החלטה קטנה בחיים שלנו.
אבל ככה יצקו אותנו, יצקו אותנו בצורה כזאת, או שלא נתנו לנו להחליט, ואז לא פיתחנו את מיומנות הקבלת החלטות, וזה דבר שהורים יקרים, תנו לילדים שלכם להחליט בדברים לא מאוד מאוד ככה חשובים לחיים, אבל שיהיה להם את היכולת להחליט. והדבר השני, כמו שאתה אומר, התגובה של ההורים על החלטה מוטעת של ילד, איך אנחנו מגיבים. כי אם אנחנו מגיבים בצורה קשה, אז הילד יימנע מלהחליט.
נכון.
והדבר השלישי שאתה דיברת, זה הנושא של נתינת פרופורציות. אין לי ספק שבחור שרואה את אבא שלו מתלבט חצי שעה, שלושת רבעי שעה, האם לקחת נעליים עם שפיץ כזה או עם שפיץ אחר מרובע, עם עקב עגול, עם עקב מאור, או אינני יודע אם בחברה כזה, אז ככה גם הוא יקבל את ההחלטות כשהוא ילך לחנות הנעליים. אבל אם הוא יראה אבא ש... הולך למוכר, תן לי בבקשה נעליים מספר זה וזה, הוא כבר הולך שנים עם אותה נעליים, כי אצלו נעליים זה לא אופנה, זה פשוט איזשהו הזדמנות ללכת על משהו יותר נוח מאשר על כביש רותח, אז הילד גם יקנה ככה נעליים. זאת אומרת שאנחנו כהורים יש לנו תפקיד מאוד מאוד גדול ואחריות מאוד גדולה על יכולת קבלת החינוך לקבלת החלטות של הילדים שלנו.
100% נכון, 100% מדויק. אני רוצה להתחבר לעוד משהו, תגיד לי אם זה רלוונטי. דיברת לפני כן, הזכרת את הציטוט מספר דברים, החיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים. כן, כלומר, התורה אומרת, מרכז החיים שלך הם לבחור בחיים. כן? לכאורה זאת אמירה מעניינת. כלומר, וכי מישהו...
בוחר במוות?
בדיוק.
בוחר לבחור בלא טוב?
אז מה, איך אנחנו יכולים להבין בעצם את האמירה של התורה? מה היא בעצם מנסה להגיד לנו? אז פה, כמו שאתה יודע, אני לא על תקן רב ודרשן. בכל זאת, אני ארשה לעצמי להגיד את איך שאני רואה את הדברים האלה. כשהתורה אומרת לנו לבחור בחיים, היא אומרת לנו לבחור במה שמחיה אותנו, במה שמצמיח אותנו. לדוגמה, אומרת לנו המשנה במסכת האבות, שהזכרת לפני כן, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כלומר, הוא לא חי. הוא לא חי את החיים שלו. כי הוא לא בוחר בחיים, הוא בוחר בתאוות, ביצרים, שמוציאים אותו, מנתקים אותו ממה שבאמת מגדל אותו, מחיה אותו לטווח ארוך.
ואז, אז באמת אנחנו צריכים, ככה, אתה יודע, לסיום התוכנית, לדעת שבבחירות שלנו, איך אנחנו בוחרים את מה שבאמת יחיה אותנו, ויעשה אותנו חיים ושמחים. כי יש אנשים, ושוב אני נוגע פה ככה, אני מטיל איזה פצצה לפני סוף השידור, יש אנשים שבוחרים, תשמע טוב מה אני, אתה כפסיכולוג, למאזינים, תשמעו טוב, יש אנשים שבוחרים להיות מסכנים. אתה מסכים איתי?
יכול להיות מצב שזה משרת משהו.
זה משרת אותם, הם מסכנים, מרחמים עליהם, מבטרים להם, זה לא מחייב אותם. אתה יודע, אפילו בעבודת השם, לפעמים, אתה יודע, אתה נכנס לתוך כאילו איזה קונחייה שאני מסכן, הקדוש ברוך הוא אני מסכן, אז אל תתבע ממני יותר, כי אני מסכן. זה גם בחירה. בחירה להחליט, אני מסכן. או בחירה להחליט, לחיות במעגל חיים אחר, אני לא מסכן.
קודם כל, חלק גדול מהעבודה, היא בדיוק לגעת בנקודה הזאת, לשים לאדם מראה שישים לב שהוא בעצם בוחר במסכנות הזאת, כי היא משרתת אותו ברמה כזאת או אחרת. זה קשה להודות בזה, כן? כשאתה נתקע על מקום ואתה באמת מרגיש קורבן של מציאות קשה, קשה לך לראות שאתה במו עצמך בוחר באיזושהי עמדה כזאת.
כן.
והנקודה הראשונה לשחרור זה לשים לב שיש לך בחירה. כן? וזה נקודה ברגע שאדם מצליח להאמין שיש לו נקודה מחוץ לקושי, שהוא באמת יכול לבחור בה, זה באמת הצעד הראשון להתנהל בחיים באופן אחר, פחות קורבני.
כן. יפה. טוב, מאזינים יקרים, תם ולא נשלם, כמובן שאנחנו על נושא הבחירה ועל אנשים שמעדיפים לבחור להיות מסכנים, שזה גם נושא ככה שהוא מאוד רחב, ואולי אני ארחיב איתך בהזדמנות בתוכנית נוספת, איך אפשר להוציא את האנשים ממעגל או מהבחירה השלילית הזאת לבחירות אחרות יותר חיוביות. אני בוחר לסיים את התוכנית באמירת תודה גדולה לרועי קנטן, לדוד קליגר, לאלי כהן, וכמובן לך, יניב פרידמן, פסיכולוג קליני שמטפל בבית חם וגם בתחנה לבריאות הנפש באפרת. אני חושב שהיית מקסים, ראות, והבחירה שלי להביא אותך לאולפן הייתה בחירה נכונה.
חן חן ומזל טוב כמובן.
יופי, כן, אנחנו צריכים ללכת לישון, מחר בעזרת השם בר מצווה, ולכם המאזינים אני אאחל ליל מנוחה, ונתראה פה באותו מקום, באותו זמן, בעזרת השם, בשבוע הבא, יום ראשון בחצות.